הקודמת דיברתי קצת על תנאים והגענו למסקנה או להסבר של רב שמעון שקופ שתנאי לא פועל בצורה שבדרך כלל מבינים. אני מדבר על תנאי של מעכשיו, זאת אומרת אני מגרש אישה על מנת שהיא תיתן לי 200 זוז. אז תנאי על מנת זה כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי. כשאני מגרש אישה על מנת שהיא תיתן לי 200 זוז, אז ברגע שהיא נותנת 200 זוז היא מגורשת מעכשיו. יש תנאי אם, את מגורשת אם תיתני לי 200 זוז, אז הגירושין חלים רק בעת שהיא נותנת 200 זוז. אבל תנאי על מנת זה בהתקיים התנאי, אז הגירושין חלים עכשיו. בדרך כלל התפיסה המקובלת היא שזה עגלה ימילתא למפרע. עגלה ימילתא למפרע זה בעצם אומר שהיא בעצם הייתה גורשת מעכשיו, רק אנחנו לא ידענו. ואחרי שהיא נתנה 200 זוז, התברר לנו את מה שהקדוש ברוך הוא כבר ידע. כן, רק אנחנו, היה חסר לנו המידע הזה, אבל רק מגלה למפרע מה באמת היה המצב. רב שמעון שקופ טוען שזה לא עובד ככה.
איזה מחר יכול לעבוד ככה?
מה?
אם הוא ידע. אז איך, הוא לא ידע. של ההחלטה של הבנה.
כן, אז זה קשור להקדמות שנתתי, כן, שהמידע בעצם עוד לא קיים. זה הרקע הפילוסופי, למה קשה להגיד את זה. אבל שמעון שקופ לא נכנס לזה. הוא אומר שהאירוע העתידי, התקיימות או אי התקיימות התנאי, הם הגורם הסיבתי למה שקורה עכשיו. הם לא מגלים מידע שבעצם כבר היה קיים, אלא הם מחוללים את המידע הזה. עכשיו, מה שעומד מאחורי זה, זה בדיוק הטענה הזאת, ההקדמה שדיברנו על זה, שיש מידע שתלוי בבחירה של בני אדם, אז את זה אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת. כשזה, עוד פעם אני אומר, אם התנאי מתנה את המעשה בפעולה שהיא בחירה של בני אדם, אז התשתית הזאת נכונה. אבל אם מתנים את זה בירידת גשם מחר או משהו כזה, אז לפחות ברמה הפילוסופית כן היה מקום להגיד שהמידע הזה קיים היום ורק לי הוא חסר. אבל בכל אופן כך הוא מסביר את נושא התנאים, שבעצם יש פה גרימה אחורה בזמן. זה המנגנון שהוא קרה מכאן ולהבא למפרע. מכאן ולהבא למפרע, אני חושב שעם זה סיימנו בסוף הפעם הקודמת. מכאן ולהבא למפרע, פירוש הדבר זה שברגע שהאישה נותנת לי את המתיים זוז, אז כביכול משתנה העבר. לא שאז מתברר שהעבר היה כך וכך ולא אחרת, אלא שאז משתנה העבר. זאת אומרת, זה מחולל את השינוי. כאשר מכאן ולהבא למפרע, לפחות במקומות מסוימים, המשמעות היא אפילו יותר מזה, שגם העבר לא משתנה. אלא רק אני מסתכל עכשיו באופן אחר גם על העבר. זאת אומרת, מכאן והלאה אני רואה את העבר אחרת ממה שהוא היה קודם. עכשיו שהבאתי את הדוגמה הזאת של רבי שם טוב גפן על גיל העולם, שהוא מביא שם, כן, לפי התפיסה של קאנט, שהחלל והזמן זה רק צורות הסתכלות של אנשים, אז הוא אומר שאין טעם להידיין בשאלת גיל העולם. כי לפני שהיו בני אדם לא היה זמן, אז אין מה לדבר על עולם שהוא בין, לא יודע, 15 מיליארד שנים. כי זה, נגיד, אם האדם קיים, האדם המודרני, עם תודעת הזמן, קיים, לא יודע כמה, 20 אלף שנה, משהו כזה, 10,000 שנה. אז אם זה ככה, אז זה גיל העולם. זאת אומרת, כי לפני זה לא היה זמן. ואמרתי שאני חושב שזה טענה לא נכונה, טענה שגויה, בגלל שאפילו אם נגיד שצודק כאן, דיברנו על זה שלפחות בתפיסה הלכתית נראה שזה לא ככה, אלא שהזמן הוא נחשב כסוג של יש שנברא, כמו שהרמב״ם גם כותב במורה נבוכים, לא רק צורת הסתכלות של בני אדם. אבל אפילו נגיד שאני מאמץ לתפיסה הקנטיאנית, עדיין ברגע שחבשתי את המשקפה או הרכבתי את המשקפיים של הזמן, אני יכול איתם או באמצעותם להסתכל גם על העבר, כמו שאני יכול לשאול מתי נולד סבא שלי. למרות שאז עוד לא הייתי, ולכאורה צורת ההסתכלות הזמנית שהיא הסתכלות שלי היא לא הייתה רלוונטית, כי אני עוד לא הייתי כשהוא נולד. לא משנה, אבל אני היום עם המשקפיים הזמניות שלי היום מסתכל על האירוע שם, ואני גם מתארך גם את העבר על ציר הזמן, למרות שציר הזמן הוא רק צורת הסתכלות שלי. אז מה? אני עדיין יכול להסתכל באמצעותו גם על העבר. אני לא רואה בזה שום בעיה עקרונית. אני מדבר בשפה של היום על העבר. את מצר ש... האירוע העכשווי לא באמת משנה את העבר, אלא הוא משנה את ההסתכלות שלי על העבר מכאן ולהבא. זאת אומרת, מכאן ולהבא אני רואה את העבר אחרת ממה שראיתי אותו עד עכשיו. אז כשאני שואל מה היה בתאריך זה וזה, התשובה אמורה להיות תלוי באיזה רגע אתה שואל את השאלה. לא על איזה רגע, אלא באיזה רגע אתה שואל את השאלה. על איזה רגע אני שואל מה היה איתה המציאות ביום שלשום, ביום שלישי. בסדר? זה הנושא השאלה, תוכן השאלה. אבל התשובה תלויה לא רק בשאלה על איזה יום אתה מדבר, אלא גם מאיזה יום אתה מסתכל. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על יום שלישי מיום שלישי עצמו, אז התשובה היא כך וכך. אבל אם אתה מסתכל על זה ממבט של היום, של יום חמישי, אז ביום שלישי קרה משהו אחר.
לפי זה אפשר לדבר על מה שקרה לפני בריאת העולם?
מה?
לפי התפיסה שאתה מציג עכשיו, אפשר לדבר, זה חוקי לדבר על מה שקרה לפני בריאת העולם?
למה לא? במשקפיים שלנו היום אנחנו מסתכלים על מה היה לפני בריאת העולם. מה? למה לא? זה אותו, מה שאמרתי קודם, ברגע שהרכבתי את המשקפיים האלה, מותר לי גם להסתכל על העבר, על העתיד, אני לא חייב להיות שם נוכח, כי המשקפיים מאפיינות את הנקודה שממנה אני מסתכל, ולא את הנקודה שעליה אני מסתכל. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, הנקודה שעליה אני מסתכל בין כל החוין בזמן, כמו שאומר קאנט, הזמן הרי הוא רק אצלי. אז מה שחשוב זה בשאלה איפה אני נמצא, לא על מה אני מסתכל. ואיפה שאני נמצא, אם אני נמצא בשלב שבו כבר יש זמן, אז מותר לי לשאול שאלות גם על המצבים שאז עוד לא היה בהם זמן. כי מה שחשוב זה מאיזה נקודה אני מסתכל. היום מחר אני אדבר על זה ברעננה בהקשר אחר. זו סוגיה בפסחים מאוד מעניינת בהקשר הזה. אני אזכיר את זה פה גם כן מתישהו.
מה עם החמץ, לא?
כן, חמץ שחרך. איך אתה...
סיפרת
על זה פעם?
כן.
אוקיי. חמץ שנחרך, כן. אז בכל אופן, אז... טענה של רב שמעון זה שהקיום או הביטול של התנאי הוא לא מגלה את מה שקרה בעבר, אלא הופך את העבר. זאת אומרת, אלא קובע מה היה בעבר. למרות שזה אירוע עתידי, הוא יכול לחולל סיבתית את אירועים של מה שהיה לפניו, כשאני אומר עוד פעם, לחולל סיבתית...
זה לא רק פרשנות.
זה מה שאני אומר. אתה יכול להבין שזה... יש מקומות שבהם רב שמעון מתבטא כאילו שזה מחולל סיבתית, ויש מקומות שבהם נראה שהוא רק משנה את ההסתכלות שלי מכאן ולהבא על העבר, אבל זה לא באמת שינוי של העבר, אלא זה שכתוב ההיסטוריה בעצם, ואני מכן חלומו של סטלין, כן. אם הוא היה יכול לארגן ככה את ההיסטוריה, הכל היה נהדר, הם אהבו נורא לשכתב את ההיסטוריה.
אם אני מסתכל אחורה על לפני בריאת העולם, או זמנים אחרים שהיו שם, לא יכול להיות מצב שאומנם אני מסתכל עם משקפיים של הזמן של היום, אבל אולי ההגדרה של הזמן הייתה אחרת בכלל.
יכול להיות, אבל מה זה משנה?
אתה
יכול להשתמש. קאנט אומר יותר מזה. קאנט אומר יותר מזה. יכול שאז בכלל לא היה זמן, לא רק שההגדרה הייתה אחרת. מה זה משנה? הרי בסופו של דבר, אני היום במשקפיים שלי שואל את עצמי מה היה אז. אני שואל את השאלה הזאת.
הגדרת הזמן של היום.
בדיוק. כשאני שואל את השאלה הזאת, זה תמיד יהיה בהגדרות הזמן של היום, כי אני חי היום. אז משמעות השאלה מראש בין כמה העולם היא מתפרשת במונחי השפה שבה אני משתמש היום. אז לכן כל מה שקובע זה רק ההסתכלות שלי היום. אני לא יודע מה היה קורה אם הייתי חי אז, אני לא יודע, או אם אני אז אז אולי גם אז, כי כבר היו בני אדם, אבל כבר מה היפותטית. לכן כל השאלה, וזה אגב גם קשור לקאנט, קאנט בכלל מדבר על על התמונה שלנו כשאנחנו מסתכלים על העולם, שזה בעצם צבוע בצבעים של ה מושגים שלנו, של העקרונות שלפיהם אנחנו חושבים. אנחנו לא באמת תופסים את העולם כפי שהוא. אנחנו תופסים את העולם כפי שהוא נתפס אצלנו. אז גם הזמן בעצם משתלב באותו עניין. אנחנו מסתכלים על זה במשקפיים שאנחנו מרכיבים היום. זה לא אומר מה היה אז. אבל עדיין, זאת משמעות השאלה. כשאני שואל בין כמה העולם, אני לא שואל באמת מה היה קורה אם הייתי חי לפני כך וכך מיליארדי שנים. אלא אני שואל איך אני רואה היום את מה שהיה אז. אז לכן זאת משמעות השאלה מראש. זאת אומרת, שאלות מדעיות ושאלות מהסוג הזה תמיד עוסקות בדברים שמתוארים בשפה שלנו. הן לא עוסקות בדברים כפי שהם באמת או כפי שהם היו באמת. אז לכן ברגע שזאת משמעות השאלה, אז גם את התשובה אפשר לתת בשפה הזאת, ואין עם זה שום בעיה. אבל אני לענייננו מביא את זה רק כהדגמה למנגנון כזה של מכאן ולהבא למפרע, ואני חושב שהבאתי את הדוגמה הזאת מהפרת נדרים. כן, מהתרת, זהו, אז בהתרת נדרים גם הוא אומר אותו דבר, שזה דבר ש, ש, שנדר נקרא דבר שיש לו מתירין. זאת אומרת, זה איסור שבאיזשהו שלב יהפוך להיות מותר, ולכן יש עליו כל מיני חומרות, כך אומרת הגמרא, גם בירושלמי, גם בבבלי, והירושלמי שואל למה, הרי כשאתה, זה דבר שיש לו מתירין, כי אתה יכול ללכת לחכם שיתיר את הנדר. הוא אומר, אם אתה הולך לחכם שיתיר את הנדר, אז הנדר מותר למפרע. החכם הרי מוצא פתח וחרטה, זאת אומרת, על דעת זה בכלל נדרת. אז בעצם לא היה בכלל נדר, אז זה לא דבר שיש לו מתירין, או שזה בכלל מותר, ואם זה אסור, אז זה אסור לעולם. זה לא דבר שהיה אסור עד רגע מסוים, ואז הוא נהיה מותר. אז אומר רב שמעון שקופ, לא, וזה כך הוא מסביר את, את הראש ואת הירושלמי, ש, שזה לא נכון, זה דבר שיש לו מתירים, כי כשהוא היה אסור, אז הוא היה באמת אסור, ואם עכשיו החכם יתיר, אז הוא עקר את הנדר, לא שהוא גילה שאף פעם לא היה נדר, אלא הוא עקר את הנדר למפרע. אמרתי אפילו יותר מזה, לא, לפי הפרשנות השנייה שאמרתי קודם, זה מכאן ולהבא למפרע, זה שהוא עקר את הנדר למפרע, הכוונה שמרגע שהחכם יתיר את הנדר, ההסתכלות על העבר משתנה. הוא לא באמת עקר את הנדר, אלא הוא שינה את העבר עבור אלה שחיים מרגע התרה והלאה. כשהם הסתכלו על העבר, הם צריכים להסתכל עליו אחר, אבל לא שהוא באמת שינה את העבר. ואז אפילו פרשנות חצי רציונלית להסתכלות אחורה.
זה דווקא מילה למעשה, זאת אומרת, לא קורה משהו עכשיו יש לו
איזושהי
השפעה להיום על זה שאני מסתכל
אחורה. לא, כן. לא, להפך, יש איזו השפעה. למשל, אם אני, הוא חייב מלכות מי שעבר על הנדר. אז אם אני הלקיתי אותו לפני שהוא הלך לחכם, אז אם זה היה עגלה ימילת למפרע, אז בעצם סתם חבלתי בו, כי התברר בסוף שבכלל לא היה נדר. אבל אומר רב שמעון, לא, אז באמת היה נדר, העבר לא השתנה. אז אם הלקית אותו, עשית בסדר גמור. אבל אם לא הספקת להלקות אותו, והוא רץ מהר והגיע לחכם, והחכם יתיר לו את הנדר, מעכשיו אתה כבר לא תוכל להלקות אותו. למה? הרי אם הנדר הופר עכשיו, אז הרי כשהוא עבר על הנדר, הוא עבר איסור. למה אתה לא מלקה אותו עכשיו? הרי מה שקובע זה הרגע ששם. אבל לא, כי מהסתכלות של עכשיו, גם את האז אני רואה אחרת. אבל רק בהסתכלות של עכשיו. אז זה ההשלכה. אבל עכשיו, היום אנחנו נראה עוד השלכות, בשביל זה פה נחלק את הדפים, בחצי השני של הדף.
אפשר להתחשב לו בשלילה.
אה?
אפשר להתחשב לו בשורציים שלילה של
הנדר. איציק זורם מלך על פצעי. בכל אופן, לא, אני שלול עכשיו. זה לא עוד פעם, זה פשוט, אז היה קצין משטרה, והורידו לי את זה מהשלושה חודשים, אז עכשיו נשאר לי חודש. עכשיו אני צריך לעשות חודש. כן, השפטתי שלושה חודשים, והחודשיים של הקצין משטרה יורדים. נשאר לי חודש, כן. אז התאונה, לא משנה, לא. טוב, בכל אופן, אז הרב שמעון בסוף גיטין, הסימן האחרון בסוף גיטין, זה קונטרס התנאים. ושמה בעצם הוא מקדיש את כל הקונטרס לסוגיה הזאת. טוב, בואו בתחילת הקונטרס הוא מביא סדרה שלמה של פסיקות של ראשונים שנראות מאוד מוזרות במבט הרגיל של תפיסות התנאי, וכולן בעצם מכוונות, אני כבר הקדמתי את זה כדי שנוכל לקרוא את זה וכבר להבין ישר לאן זה מוליך, אז אני אתן כבר את התירוץ במקום אחרי שנקרא את הקושייה, לא נחכה לסוף. ובעצם מה שהוא רוצה להגיד, נגיד בשפה שלי, זה התפיסה הרגילה של תנאי זה עגלה עם מילתא למפרע, זאת אומרת שקיום התנאי מגלה שזה היה המצב מאז ומעולם. כל פסיקות הראשונים שהוא מביא כאן לא מסתדרות עם זה, עם התפיסה הזאת. ובעצם כל אחד ואחת מהקושיות האלה זה ראיה לשיטתו שהמנגנון הוא מכאן ולהבא למפרע ולא עגלה עם מילתא למפרע. זה המסגרת. עכשיו בואו נראה את כמה דוגמאות לפחות. זה אומר ככה, בביאור דברי רבנן סבוראי, לסברי, בעל מנת שלא תשתי יין כל ימי חייכי, ואם שתתה לאחר מיטת הבעל, דלא נתבטלו הגירושין. כן, יש שיטת רבנן סבוראי, שיטת הסבוראים. סבוראים הם אנונימיים, אנחנו לא יודעים מי הם היו. בדיוק, אבל יש שיטה סבוראית כזאת שמופיעה אצל הראשונים. יש איזה שתי תשובות ארוכות של רבי עקיבא איגר. אחת החבורות הראשונות שנתתי, זה היה על הסוגיות האלה.
סבוראים, אבל זה...
כן, 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 אבל אין שמות שם כל כך, זה מין אנשים אנונימיים כאלה. אז השיטה הזאת של הסבוראים אומרת ככה, נגיד שבעל מגרש את האישה על מנת שהיא לא תשתה יין כל חייה של האישה, בסדר? עכשיו הבעל מת, הוא גרש אותה, בסדר, עברה שנה והיא עוד חיה, אז עקרונית התנאי מבחינתה עוד רלוונטי, אסור לה לשתות כל חייה. הבעל מת, מה קורה עכשיו אם היא שותה יין? אז לכאורה היא ביטלה את התנאי, נכון? היא עברה על התנאי. כיוון שכך בטלו הגירושין, אז עכשיו בעצם היא לא גרושה אלא אלמנה, נכון? זה נפקא מינה לכהן. עכשיו כהן רוצה לשאת אותה, אז אם היא גרושה אסור לו לשאת אותה, אבל עכשיו שהתבטלו הגירושין אז היא יכולה להתחתן עם כהן.
אני חושב שהיא
קריטות
בתנאי.
קריטות זה תנאי עולמי, אבל כל חייך זה מספיק מבחינת קריטות. אוקיי?
חותן נזכר.
מה?
יוצא שחוטא נזכר.
למה?
זה שהיא שותה את היין.
אבל היא חוטאת, היא לא חוטאת.
לא היה לה איסור.
זה נקודה חשובה, כי יש מקומות שבהם באמת משתמע ככה. על פניו ברור שזה לא התפיסה בתנאי. בן אדם לא יכול לאסור על אשתו איסורים. אתה לא יכול לקבוע איסורים, קובע רק הקדוש ברוך הוא או חז"ל, כוח לא תסור. הוא לא יכול להגיד לה גם אסור לך לשתות יין. גם אם הוא יגיד, הוא לא יכול. מה שהוא יכול זה להגיד, אם תשתי יין אני לא גירשתי אותך, כי זה בידי, אני יכול להחליט אם אני מגרש אותה.
לא איסורים בעצם,
לא ממוני, אלא חוזי. כן, זאת אומרת, אם את אשתי יין, אז החוזה בטל. אני לא מוכן, לא מגרש אותך על דעת, כן. אז לכן, היא יכולה לשתות, אני יכולה שלא לשתות. אם כבר הזכרת, אני יעלה שאלה שהטרידה אותי פעם, אחרי זה מצאתי שלדעתי זה מחלוקת המוראים. הגמרא, זאת אומרת, מה קורה? בן אדם נותן לאישה גט על מנת שהיא לא תשתי יין. בסדר? עכשיו היא הולכת ומתחתנת, היא מגורשת, לא שתתה יין, עכשיו היא הולכת ומתחתנת עם מישהו. נולדים לילדים. עכשיו בא לה לשתות יין. עכשיו אם היא תשתה יין, מה יקרה? הגירושין יתבטלו, אז היא נשואה לראשון. אז הקידושין לשני לא תפסו, והילדים ממנו הם ממזרים. נולדו לילדים ממנו. השאלה אם אסור לה לשתות יין. אמרנו קודם הרי שתנאי זה לא איסור, נכון? תנאי זה, אני מתנה, תשתי יין אם את רוצה, אבל אם תשתי זה לא גירושין. זה לא, אני לא יכול לאסור עליה. מה קורה במצב כזה? מצב כזה זה כן איסור? אני חשבתי מסברה שלא. שלא. יהיה לזה תוצאות, כמובן. תוצאות למפרע שהבעילה היא בעילת זנות. אבל לא מצאנו בה... והילדים ממזרים. בסדר. יכול להיות שזה איסור בן אדם לחברו, שהופך את הילד לממזר. אני מדבר על איסור אישות, לא על איסור בן אדם לחברו. אז לפגוע במישהו אחר. זה כנראה כן יהיה. אבל אני מדבר על איסור אישות. זאת אומרת, אז אני חושב שבפשטות אין איסור להפוך בעילה לבעילה אסורה. יש איסור לעשות בעילה אסורה, אבל כשעשיתי את הבעילה הזאת בהתר ואחרי זה הפכתי אותה לבעילה אסורה, לא עברתי שום איסור. מה, יש איסור להפוך בעילה שכבר נעשתה לבעילה אסורה? איפה זה כתוב? אז האמת שזה ראיתי אחרי זה, כנראה מחלוקת המוראים. מחלוקת המוראים, לא משנה, זה סוגיה קצת מסובכת, סתירה בין שתי סוגיות. להלכה, אם זה, אם אני צודק זאת מחלוקת המוראים, אז להלכה זה כן איסור. אבל השאלה מה האיסור שם? טוב, זה... בכל מקרה, אז שם אולי יכול לצאת שהשתיית היין גם תהיה איסור, למרות שזה התחיל בתור התנאי התנאי, אבל שם יכול לצאת איסור. אבל ענייננו, אז רבנן סבוראי בעצם אומרים, אנחנו רב שמעון שם, בתחילת רב שמעון.
אבל אם זה
יגלה
אם
אתה למפרע? זהו.
אם
זה
מכאן לא היה בלמפרע, אז זה מחלוקת בכלל של המוראים.
רגע, תרף נראה. לא, אז לגבי המקרה הקודם, שנייה אחת. אז בעצם, אם זה, אם, אני מדבר כרגע על רבנן סבוראי, אחרי זה אולי נחזור, נחשוב על השאלה הזאת. אז רבנן סבוראי בעצם אומרים שברגע שהיא שתתה אחרי מיטת הבעל, לא יתבטלו הגירושין. למרות שהתנאי היה שהיא לא תשתה כל ימי חייה. אבל אם היא שתתה אחרי מיטת הבעל, אז לא. למה לא? כי לא, אי אפשר לי לגעת עכשיו בגירושין אחרי שכבר הזוגיות לא רלוונטית, הבעל מת. זה לא יעזור. היא לכל יותר תהפוך להיות אלמנה, היא לא תהפוך להיות אשת איש. עכשיו, זה לא רלוונטי. הגירושין כבר נעשו, הנוגעים בדבר כבר לא בעולם. כמענו, זה כבר לא רלוונטי משתה או לא שותה. אני כרגע אומר רק מילים. אני עוד לא הסברתי. אז על זה הוא אומר, עיין בתשובות רבי עקיבא איגר סימן קוף קוו, זה בעצם שתי תשובות. קוף קוו זה רבי עקיבא איגר, וקוף קוו זין זה חתם סופר. שהוא היה חתנו, אתם יודעים, מנישואים שניים. אז חתם סופר ענה לו בתשובה משלו. זה תשובות מאוד מעניינות. בכל מקרה הם דנים בעריכות בשיטת רבנן סבוראי האלה, ולא מצאתי בדבריו טעם מספיק בחידוש דבריהם. כי לא מנסים להסביר את העניין, ולמעשה הם לא כל כך מסבירים, הם רק מנתחים מה קורה לפי זה. זאת אומרת, לא מצאתי טעם. מה באמת ההיגיון? מה קשה לו? ברור שמה שקשה לו זה לאור התפיסה המקובלת שתנאי זה יגלה עם מילתא למפרע. אם זה יגלה עם מילתא למפרע, באמת קשה להבין את זה. כי ברגע שהיא שתתה יין, אז התברר שמעולם היא לא הייתה גרושה. לא קרה עכשיו שום דבר, מה אכפת לי שהבעל מת? התברר שכבר כשהוא היה חי היא לא הייתה גרושה, אז עכשיו כשהוא מת היא אלמנה, וזה הכל, מה זה משנה אם הבעל מת או לא מת?
לא רלוונטי.
כן, זה לא רלוונטי, זה פשוט מגלה לך מה היה המצב עוד קודם. לא ידעת, עכשיו אתה כן יודע. זה רלוונטי רק לידיעה שלך, לא קרה שום דבר במצב המשפטי עצמו. לכן לפי זה באמת לא מובן, התפיסה של רבנן סבוראי. וכן קשה עליהם מה שהקשה הרן בפרק המגרש, וגם מה שהקשה תשובה נעל ברבי גר, מעד על מנת שתיתן לי דפליגי רשבג וחכמים, עם אבד קיום התנאי, בסדר, לא משנה, האם נתינה ליורשים אחרי מיטת המגרש יכולה להוות קיום של התנאי, אם אני מתנה את זה בזה שהיא תיתן לי. עכשיו, היא לא נותנת לי, נותנת ליורשים. אז יש פה מקום לדון, האם... יש פה משני צדדים לדון. א', האם נתינה ליורשים נקראת נתינה לי? יכול שזה לא קיום התנאי, לא כי אני מתתי, אלא כי לא נתנה לי, אלא ליורשים. אבל אפילו אם נגיד שזה כן נקרא לתת לי, הקיום של התנאי פה היה אחרי מיטתי. השאלה אם אפשר לקיים את התנאי אחרי מיטתי. בסדר? אפשר לבטל את התנאי אחרי מיטתי, אפשר לקיים את התנאי אחרי מיטתי. זה שני צדדים של המטבע. אז לכן הוא אומר, הוא לא מבין את זה. עכשיו, אני כבר מקדים, כי אנחנו לא הבאתי פה בכלל את התשובה שלו. זה ארוך. אני מביא פה רק את הראיות, התשובה. מה הוא רוצה בעצם לטעון? שמכאן ראיה שתנאי זה לא יגלה מילתא למפרע, אלא מכאן הוא לאבא למפרע. זאת אומרת שהאירוע העתידי, שתיית היין, מחולל או מבטל את הגירושין. לא שמגלה שלא היו גירושין, אלא עוקר את הגירושין. השאלה אם זה תנאי עוקר או תנאי מטלה, אבל באופן עקרוני, התפיסה פה כרגע זה תנאי עוקר. בסדר? אז היה גירושין, ואם היא שותה יין ועברה על התנאי, אז אנחנו עוקרים את הגירושין למפרע. בסדר? עוקרים את זה למפרע. זאת אומרת, מה שייך לעקור את הגירושין אחרי שהבעל מת. אחרי שהבעל מת זה כבר לא הלוואי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לייצר מצב משפטי אחר ביחס לבעל ולאישה, כשהבעל מת אתה כבר לא יכול לעשות את זה. אם זה רק יגלה מילת למפרע, אז אתה לא עושה שום דבר. מה זה משנה אם הבעל מת או הבעל חי? זה שנודע לך איזשהו פרט מידע כלשהו רק אחרי שהבעל מת, אז מה קרה? מה, לא יכול להיות שנודע לך אחרי שהבעל מת שהגירושין לא היו תקפים? אחרי שהבעל מת, פתאום גילית שהשטר הזה בכלל לא יודע מה, היה מזויף. אז מה, בגלל זה הגירושין כן יהיו טובים, כי הוא מת. זה התברר לי אחרי שהוא מת, אבל זה התברר שכבר אז לא היה כלום. אז יגלה מילתא למפרע לא יכול להסביר את הדין של רבנן סבוראי. מה שהוא רוצה לטעון, זה שמה שרבנן, ועוד פעם, זה לא הכרחי. זאת אומרת, גם אם אני אומר מכאן על הבעל למפרע, לא בטוח שצריך להגיד את רבנן סבוראי. אבל אם אומרים את רבנן סבוראי, אז ברור שזה מכאן על הבעל למפרע, ולא יגלה מילתא למפרע. זאת אומרת, יש תלות לכיוון אחד. אוקיי? כי מה שבעצם הוא אומר זה שרבנן סבוראי טוענים שאחרי שהבעל מת, אי אפשר כבר לגעת בגירושין. זה כבר חלוט. זאת אומרת, זה כבר לא רלוונטי. זה, הבעל מת, היא גרושה, אין, זהו. אין כבר מי ש... אתה לא יכול לבטל גירושין כשאין פה כבר בכלל את הצדדים לחוזה. הם לא קיימים כבר. וכן צריך באור, בדברי הרמב״ם, זה עוד ראיה. פשוט כל פסקה כזאת זה עוד הערה שבסוף מתברר שכל אלה הם ראיות לתפיסה שלו, לכן אני הקדמתי את זה. וכן צריך באור בדברי הרמב״ם זל שכתב בלכות גירושין פרק ת' הלכה י' א', דאם אמר הרי זה גיתך מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, הוא מת תוך י' ב' חודש, אף על פי שאי אפשר שיבוא, והרי היא מגורשת, לא תנסה במקום יבם עד אחר י' ב' חודש. כמובן, אם זה לא במקום יבם יכולה להינסה כי אלמנה, אז אין בזה בעיה. אבל אם הוא מת בלי ילדים, אז אם היא גרושה, אז אין שום בעיה, יכולה להתחתן. אבל אם היא לא גרושה, אז היא זקוקה לאיבום. לא יכולה להתחתן סתם ככה. כן, נכון, אבל היא לא תנסה בכלל לאף אחד במקום יבם, כן. אז הוא אומר, דמשמע דסבירה לדה אסורה מן התורה להינסה. ובאר הרב המגיד, זה הנקודה...
אני שואל, מה קורה? היא עכשיו אלמנה.
כן.
תחושה היא תהיה רק בסוף ה-12 חודש.
נכון. אסור לא התחתן לכהן.
למה?
בגלל שבסוף ה-12 חודש...
היא אלמנה?
בסוף ה-12 חודש התברר שהיא גרושה. אם היא תתגרש, אם היא תתגרש מהכהן, לא, יתברר למפרע שהיא הייתה גרושה. לא יתברר במובן שהיא גלה עם מילתא.
אבל עכשיו
לא, היא כן גרושה, רק היא לא יודעת את זה. בסדר, אבל אז היא תדע שעכשיו היא לא הייתה גרושה, שהיא הייתה גרושה.
זה יעקב.
אתה לא יכול לעשות את זה, זה בדיוק הנקודה. לפי גלה עם מילתא למפרע. אם זה מכאן הבא למפרע, זה צריך לדון, אבל לפי גלה עם מילתא למפרע זה לא רלוונטי.
זה גם מתחמיר זה שהיא ניזונה מהכתובה, כן או לא. כלומר, יש לה זכויות מסוימת מהכתובה, אלמנה ניזונת.
כן.
ואם היא גרושה, אז...
כן, לכן, נכון. אז הוא בערב רב המגיד, זה אגב מגיד משנה ורמב״ם מאוד ידועים, זה הנקודה הנפלאה של הרמב״ם, יש נקודה נפלאה בפירוש המשנה בקריטות, שם זה משהו אחר, אין איסור חלל איסור. אבל זה עוד נקודה נפלאה שראויה לרבנו, ככה מגיד משנה כותב, לעניין הזה, שהוא אומר, בערב רב המגיד, הסביר עלי לרמב״ם זל, זה צריך שיקוים התנאי בפועל. מה זאת אומרת? הרי מה קורה פה? הוא מת, הוא אמר שאם הוא לא יבוא תוך 12 חודש היא מגורשת. בעצם זה, הרעיון הוא למנוע אותה מייבום. בסדר, אז אם הוא לא בא תוך 12 חודש, הוא משאיר אותה עגונה. צריכה ייבום, היא לא יכולה להתחתן, או לא משנה, או שבכלל היא עגונה ולא בגלל ייבום, אלא היא סתם עגונה, כי הוא לא הגיע. אז הוא אומר, עזבי, אני נותן לך תעודת ביטוח. אם תוך 12 חודש אני לא בא, את מגורשת. אז הכל מסדר, אתה יכולה להתחתן. כמו יוצא למלחמת בית דוד או משהו כזה. אז עכשיו, הוא לא הגיע, הוא מת אחרי חודשיים. אז ברור שהוא לא יגיע, נכון? אז אם כל הבעיה הייתה רק איך, מהו המידע הנכון, אני לא יודע את המידע, אז עכשיו אני כן יודע, אני הרי יודע שהוא לא יגיע. אז אם הנקודה, המצב הקיים הוא כבר מצב קיים, אלא מה, אני לא יודע מהו עד שיתקיים התנאי, צריך לעבור 12 חודש. עכשיו במקרה הזה אני יודע, התנאי הולך להתקיים, זה ברור, כי האיש מת, נכון? אז אם כל השאלה היא רק האם אני יודע את המידע, אז ברור שאני יודע, יכול להתחתן. אבל הרב המגיד מסביר ברמב״ם, לא, צריך קיום של התנאי בפועל, צריך שיהיה ברור התנאי יתקיים, צריך שהוא לא יבוא 12 חודש, ואם עברו רק חודשיים אז הוא לא בא רק חודשיים, אז הוא צריך לחכות עוד 10 חודשים שהוא לא יבוא.
זה אומר שהתנאי הוא מחולט.
בדיוק. זאת הטענה, אם זה היה עגלי מילטה למפרע, אי אפשר היה להגיד דבר כזה, כי עגלי מילטה למפרע זה אומר שהעובדות קיימות כבר, לכל היותר אני לא יודע אותן, אבל במקרה הזה אני כן יודע אותן, אני יודע שהאיש לא יבוא. אוקיי? אז הוא אומר, לכן זה ראיה לזה שזה לא נכון, לא זאת התפיסה, אלא מה? האי-ביאה מחוללת את הגירושין, לא מגלה שהיו גירושין, מחוללת. אבל בשביל זה זה צריך להתרחש. אז צריך שהוא לא יבוא בפועל 12 חודש, כי דבר שלא יתרחש לא יכול לחולל. זאת אומרת, הסיבה צריכה לקרות כדי לגרום למסובב. בסדר? אז לכן, לכן
זה הופך להיות, אז התנאי זה משהו אחר, זה כאילו, אם בוודאות הוא לא, אם הוא לא, אם הוא הוא נפטר אחרי חודשיים, אם הוא מת אחרי חודשיים, וזה ברור שזה כבר, ברור שיתקיים התנאי עד הסוף.
נכון, ברור שהוא יתקיים, אבל הוא עוד לא יתקיים בפועל. רק ברור שהוא יתקיים, אז מה? אם ברור שאתה תקנה לי איזושהי שדה, אז עכשיו היא שלי. כשאתה תקנה לי, אז נראה.
אבל הוא יקנה, זאת אומרת, אם ייווצר מצב שזה...
לא, נגיד שיש מצב, אתה כבר הקנית לי את השדה מאות שנה, ברור שזה יהיה שלי.
לא, אבל אם זה בוודאות, זאת אומרת, אם יש ודאות כזאת, זאת אומרת, כי כאן כשאחרי חודשיים הוא מת, אז היא חיכתה לנו נאמר את החודשיים האלה, ועכשיו כשהוא מת, אז זה גמר את התנאי, אז אין סיבה לחכות. פשוט אפשר לתת לה את זה. זאת אומרת...
למה? הרי צריך שהוא לא יבוא 12 חודש, שזה מה שמחולל את הגירושין, זה לא מגלה שהיו גירושין. עכשיו בשביל שזה יחולל את הגירושין, צריך שזה יקרה. צריך שהוא לא יבוא 12 חודש.
אז
לא צריך שיהיה ידוע שזה יקרה, צריך שזה יקרה.
צריך לחכות 12 חודש, זה התנאי, זה תנאי אחר כבר.
לא, התנאי הוא שהוא לא יבוא 12 חודש. אבל שזה יקרה, האי-ביאה צריכה לקרות.
האי-ביאה... זה לא להחליף את התנאי,
זה... מזכיר לי, יש רב חיים בטנסיל, רב חיים מדבר שם על אונס ביום אחרון. יש, מה קורה?
שעם הספינה שהוא צריך...
מה זה?
שהוא צריך להגיע עם הספינה לצד השני של הנהר, זה...
לא, לא.
אם לא יבוא, אז כן,
פסקה לברה.
זה משהו אחר. נגיד במנחה, אתה לא התפללת מנחה ודחית את זה, אמרת אני אתפלל בסוף הזמן, ובסוף הזמן נאנסת, לא הצלחת להתפלל. האם אתה נקרא אנוס? האם אתה יכול להשלים בערבית פעמיים? האם אתה נקרא אנוס או לא? אני מוכר יוסף בבבא קמא. יש אגודה, שהאגודה טוען, אחד מהראשונים, שהוא טוען שמגמרה לגבי בתי הרי חומה, מוכח שאונס ביום אחרון הוא לא אונס. אונס ביום אחרון הוא לא. זאת אומרת, בבתי הרי חומה, הכלל הוא שאם אתה רוצה, מכרת בית הרי חומה, תוך שנה אתה יכול לפדות את הבית. אם לא פדית, הוא נחלט לעולם, הוא גם לא יוצא ביובל. הוא נחלט לגמרי לקונה. זה הדין בבתי הרי חומה. עכשיו, בן אדם מחר לאחר בית בערי חומה, והאחר לא רוצה שהוא יבוא לפדות ממנו, אז הוא מתחבל לו. מתחבל לו, לא רוצה שהוא ימצא אותו. אז הגמרא אומרת ככה, אני רואה שאני לא מצליח להשיג אותו, אז אני צריך, אני שם את הילל תיקן את זה, שאתה שם את הכסף בלשכה נדמה לי, או משהו בבית המקדש אפשר, וזה נקרא שפדית. גם בלי שהוא היה פה, אתה לא שילמת את זה, לא, אתה נותן את זה שם, וזה נחשב תשלום על הבית, ואתה פדית את הבית. אז אומרת, מה, למה, או לא, מה, אומר האגודה, למה היה צריך לתקן את זה? כיוון שלולי התקנה, אז באמת הבית היה נחלט. אבל למה? הרי אני אנוס. אני אנוס בזה שלא פדיתי את זה. הכלל הוא שבאונס אין בעיה. רואים מכאן שאונס ביום האחרון הוא לא אונס. זאת אומרת, אם אני דחיתי את הפדיון ואני חיכיתי ליום האחרון או לשבוע האחרון, בשבוע האחרון הוא ברח לאוסטרליה כדי שאני לא אתפוס אותו.
למה זה? יש פשיעה?
כן, הרי הצדדים ברורים. בסך הכל יכולת לעשות את זה בזמן הקודם. מצד שני, אבל מה הבעיה? זכותי לחכות, לעשות את זה בשבוע האחרון. יש פה שני צדדים, אפשר להבין את שני הצדדים. אז הגמרא כנראה מניחה, אם היה צריך תקנה מיוחדת, אז הגמרא מניחה שאונס ביום האחרון הוא לא אונס. ובני מוקר יוסף כתוב שאונס ביום האחרון לגבי מנחה זה כן אונס. אז שם הרב חיים, החילוק שהוא עושה זה קצת מפולפל, אבל רב חיים שם דן בשאלה האם האי-ביאה מחליטה את הבית, מחלטת את הבית, או שהביאה מונעת את ההחלטה של הבית. זה, ככה הוא עושה את ההבדל. זאת אומרת, אם האי-ביאה מחליטה את הבית, אתה צריך שתהיה אי-ביאה, וכאן לא הייתה אי-ביאה, כי על חלק מהזמן הייתה אנוס. אבל אם אתה רק הביאה לא מחליטה את הבית, אז מה אכפת לי שבחלק תכלס לא הייתה ביאה. תכלס לא באתי. און סלב כמן דוד. אז גם שם הוא מדבר בדיוק על הנקודה הזאת. ופה ברמב״ם, זה מה שהמגיד משנה אומר. זאת אומרת, שצריך שתהיה אי-ביאה של 12 חודש כדי לעקור את הגירושין. אבל צריך שהיא תקרה בפועל, האיביה. גם אירועים פסיביים מתרחשים.
אני לא חושב שצריך להגיע לפלפול של רב חיים.
לא, זה לא קשור לפלפול של רב חיים, אבל אותה הבחנה. גם שם הוא מתייחס לאיביה כפעולה שנעשית, שצריכה לקרות.
פה זה מאוד ברור, זאת אומרת, זה לא פלפול. עד כמה שנבוא ונגיד שתנאי, מה שהגדרת מקודם, שתנאי הוא לא רק גילוי מילטה, אלא הוא קיום בפועל.
לא, זה לא מספיק, זה לא מספיק. כי אתה יכול, השאלה אם זה תנאי מטלה או תנאי עוקר. כי אם אתה, אגב זה לא מדויק, לא משנה, זה יותר עדין, יש תנאי מטלה עוקר, אבל השאלה היא, מה התנאי? התנאי הוא שאם אני מגיע, אז זה לא יהיה גט, או אם אני לא מגיע, אז זה כן יהיה גט. זה שונה, נכון?
בגלל ש... עכשיו, אני... אם אני לא מגיע, אז זה גט?
כן, אבל זאת אומרת, אם אני לא מגיע, אז יהיה גט. זאת אומרת, אני בעצם עושה לא גט. רק אם אני אגיע, אז יהיה עקר הלא גט. אתה יכול להסתכל על זה בצורה כזאת או בצורה כזאת. זאת אומרת, השאלה היא מה התנאי הבסיסי ומה הכפל של התנאי, כן? מה התנאי הכפול, הצד השני של התנאי. אם אתה מסתכל על ההגעה, כי הרי בסופו, הנטייה הטבעית היא לראות את הפעולה בתור התנאי, ואת אי הפעולה בתור הפרת התנאי. אז בשביל זה הבאתי את רב חיים, כדי להראות שפה זה לא נכון. האי הגעה היא התנאי, היא לא הלאו, היא ההן. כן? זה הנקודה.
הוא אמר, אם אני לא בא, אז...
כן, אבל עדיין, אם אני... זה יכול להיות רק צורת התבטאות. הוא גם אמר שאם... נגיד שצריך לכפול את התנאי, למרות שלפי הרמב״ם בעל מנת לא צריך. אבל נגיד לפי תוספות, צריך לכפול את התנאי. אז הוא אמר, אם אני אבוא, אז זה לא יהיה גט, ואם אני לא אבוא, אז זה יהיה גט. הוא אמר את שני הדברים. עכשיו השאלה, את מי אתה רואה כתנאי, ואת מי אתה רואה כביטול התנאי. יכול להיות את זה כך או כך. אז הנטייה הייתה יכולה להיות שההגעה, שזאת פעולה, זה מה שצריך לעשות. רק אם לא עשית, אז ביטלת את התנאי, כי לא עשית.
ובפשטות תמיד התנאי הוא כאילו אנטיתזה
למעשה, לפי המעשה, לא לפי התנאי. כן, בסדר, נכון. אבל עדיין מה שאתה רואה פה זה שהאי-ביאה נחשבת כפעולה, לא כאי-פעולה, ובמובן הזה זה כמו רב חיים שם בבתי הרחומה.
יש פה איזה דילוג או התעלמות מה שאמר האיש עצמו. זאת אומרת, צריך באיזשהו מקום לפרש גם את ההיגיון של הדברים שלו. הרי ברור שאם הוא היה יודע שאחרי חודשיים הוא ימות, הוא לא היה אומר לו תחכי להיות בית חודש. בשביל מה הוא היה אומר את זה? למה הוא מנתח את ההיגיון של הדברים שלו? אני מתעלם לגמרי ממנו ומתחיל עכשיו להתפלפל על שתי התקיימו 12 חודש או לא התקיימו. האיש לא התכוון לזה בכלל.
אבל על זה דיברנו בשיעור הקודם. הרי זה השאלה של תוספות, המקור אחד מעל רב שמעון. שהתוספות שמה שואל, אם אנחנו מתנים על מה שכתוב בתורה, כן, על מנת שאין לך עליי שפות ועונה, אני מקדש אישה על מנת שאין לך עליי שפות ועונה, אז הגמרא אומרת שהתנאי בטל והמעשה קיים. לפי רבי יהודה אפשר, כי זה דבר שבממון, אבל נגיד אם זה היה לא דבר שבממון, אז התנאי בטל והמעשה קיים, לפי רבי מאיר. אוקיי? אז שואל התוספות, מה זאת אומרת? אז התוצאה היא בעצם, כשאני מקדש אישה על מנת שאין לך עליי שפות ועונה, אז התוצאה היא שהאישה מקודשת ואתה חייב לה שפות ועונה. אבל הרי אני לא רציתי אותה. אם אני חייב לשאר קצות ועונה, אני לא רוצה אותה בתור אשתי. מה, אתה כופה עליי את האישה הזאת למרות שאני לא רוצה שהיא תהיה אשתי? הרי על הצד שאני חייב לשאר קצות ועונה, אני לא רוצה. אז כמו שאתה שואל, אפשר לשאול גם שם. תרד לסוף דעתו, מה הוא התכוון? הוא התכוון שאם אני אהיה חייב שאר קצות ועונה, אני לא רוצה אותה.
כן, אבל שמה הוא מונע משהו
ממה
שהוא חייב. אין בעיה, אז תבטל את הקידושין בכלל. לא, אני לא אומר שאתה...
אבל פה זה נתון שבכלל אין לו נפקמין.
לא, אני מראה לך משם. לא, זה לא משנה. גם פה אין שום נפקמין. תבטל את הקידושין, אין איסור בלבטל את הקידושין. תבטל אותו לגמרי. יש הרי שלוש אפשרויות, שם דיברנו על זה. אפשרות אחת שהיא תהיה מקודשת לו והוא יהיה חייב. זה מה שאנחנו אומרים באמת שקורה. אפשרות שנייה שהיא תהיה מקודשת והוא באמת יהיה פטור, כי הוא פטר את עצמו. אבל זה נגד התורה. אפשרות שלישית זה להגיד, לא, היא לא תהיה מקודשת. וזאת האפשרות המתבקשת. כי הרי על צד שאני יהיה חייב, חצאין לא הולך, זה נגד התורה. התורה אומרת שאם אתה נשוי לה, אתה חייב לתת אשר כסוד ועונה. הבנתי, אז ירדה האפשרות השנייה. אבל מה פתאום האפשרות השלישית? תלך על הראשונה. זאת אומרת, אתה נותן לו את האישה הזאת שהוא לא רוצה אותה, ומחייב אותה אשר כסוד ועונה. אז אתה רואה שבתנאים זה לא הולך לפי מה שהבן אדם מתכוון.
אבל פה הוא
רצה את טובתה. אז מה? הוא רצה, גם שם הוא רצה. אבל לא הולכים לפי מה שהוא רוצה. לא הולכים לפי מה שהוא רוצה. למה? אני אסביר לך גם למה. הסברנו בפעם הקודמת גם למה. ארי, בתוספות מסביר את זה למה. כי ארי אומר שבעצם הרעיון של תנאי לא היה יכול לעבוד. זה חידוש של התורה. הרעיון של תנאי לא יכול, אתה לא יכול לתנות חלויות בתנאים שאולי כן ואולי לא. אגב, לגבי תנאים על מצוות יש לזה כל מיני דיונים, כי התנאי של אבני נזר בחמץ, אתם יודעים ש יש מחלוקת תנאים אם אפשר לאכול את האפיקומן אחרי, או קובל פסר, את האפיקומן אחרי חצות. אז מה קורה? אנחנו בליל הסדר הרבה פעמים גולשים אחרי חצות, אז מה עושים? האפיקומן כבר נאכל אחרי חצות, אז אבני נזר הציע לעשות תנאי. נעשה תנאי שאם הלכה כרבי עקיבא אז אין לי בעיה, זה אפיקומן, ואם הלכה כרבי אליעזר אז אני מכוון שהמצה הזאת תהיה אפיקומן, ואז אחרי חצות כבר נגמר זמן אכילת המצה, אז אחרי חצות אתה יכול לאכול מצות. זה לא יהיה אפיקומן, אבל אין איסור לאכול, כי זה כבר אחרי הזמן הרלוונטי. אז יצאת את החובה. ועל זה מתווכחים הרבה פוסקים, הם אומרים שאין דבר כזה. אין קיום מצוות על צד, אנחנו נורא רגילים לזה דרך אגב, אבל זה לא כך, זה בכלל לא פשוט בהלכה. זאת אומרת שאפשר להתנות קיום של מצוות בתנאים. או שאתה עושה את המצווה שאתה לא עושה, מה זה המשחקי פטנטים הפורמליים האלה? אז אומר, אז גם פה אותו דבר, באופן עקרוני אי אפשר היה להכיל חלות בתנאי. זה לא הולך. התורה חידשה שיש מנגנון מסוים שבו אפשר. איך? כך הסבירי בתוספות. אתה תכיל את זה בכל מקרה. למרות שאתה לא רוצה. אבל אין ברירה, אין מנגנון אחר שיצליח להוציא לפועל את מה שאתה רוצה. אתה הרי רוצה שעל צד שיהיה שער כסות ועונה היא לא תהיה מקודשת, שלא יהיה שער כסות ועונה אז היא תהיה מקודשת. זה מה שאתה רוצה. עכשיו, יש אילוצים הלכתיים איך אפשר לממש את זה. כי ברמה הפשוטה פשוט אי אפשר לממש את מה שאתה רוצה. יש הרבה פעמים שאני רוצה משהו, אבל ההלכה לא מאפשרת לממש את זה. עכשיו, איך בכל זאת מנגנון שמאפשר לי לממש את זה? אם אני תחלות בחולה, אישה תהיה מקודשת לי, אם היא תתחייב לשער כסות ועונה, אני רוצה לעקור את הקידושים. רק ככה זה יכול לעבוד. אז אם ככה, למרות שזה לא מה שאני רוצה, אבל אני הולך על המסלול הזה, כי זה המסלול היחידי שיכול להביא אותי לתוצאה שאותה אני רוצה. אבל מה קורה? כשאני לא רוצה לתת לה שער כסות ועונה, זה נגד התורה? זה מתנה מה שכתוב בתורה? אז במצב כזה אני קידשתי אותה על כל צד שלא יהיה, ואת העקירה של הקידושין אי אפשר לעשות, כי זה נגד התורה. אז לכן אני תקוע איתה, וגם צריך לתת לה שער כסות ועונה. אז זה אומר שבתנאים, גם אם אתה יודע מה התוצאה שאליה הוא רוצה להגיע, אתה חייב להיצמד למכניזם שהתורה קבעה, כי בלי זה לא אתה צריך לממש את זה.
מה עם הטיעון שהוא היה יודע שתוך חודשיים הוא ימות, בכלל לא היה מתנה? לא הייתי מתנה בכלל.
מי אמר?
אני הייתי יודע שאני תוך חודשיים אמות, אני לא צריך את התנאי הזה. הרי אני רוצה לחסוך לאישה את כל הזה.
למה? ברור שהוא יתנה. הרי אם הוא ימות, היא תישאר עגונה באותו דבר. אולי לא ידעו שהוא מת. מה, ברור, התנאי לוקח בחשבון. למה? אם הוא לא יגיע, שישלח מכתב, אני חי, חבר'ה, היא לא עגונה. הוא חושש מזה שהוא ייעלם ולא ידעו איפה הוא, זה עולם בלי אינטרנט, כן? לא ידעו איפה הוא והאישה תישאר עגונה, או זקוקה לאיבום, לא משנה, כל אחד והשיקולים שלו. זה לא קרה, אין אומדנה כזאת. יכול להיות שבמקום שתהיה אומדנה כזאת אולי נבטל את התנאי, יכול להיות. דברים שבליבו ובלב כל אדם, יכול להיות שאפשר לבטל את התנאי באמת. אבל אני אומר, בסיטואציה שבה אין אומדנה פשוטה כזאת. אז מה קורה? אז בעצם מנגנון התנאי חייב להיות שברגע שיתממש בפועל התנאי, הווה אומר ה-EBA 12 חודש, זה התנאי, רק אז היא תהיה מגורשת, למרות שזה למפריע. וזה יחולל את הגירושין, למרות שהגירושין הם למפריע. אבל בשביל זה, זה צריך לקרות. מה צריך לקרות? ה-EBA. כן, ה-EBA זה משהו שקורה. זה לא משהו שלא קורה, זה משהו שקורה.
יש איזה בדיחה מטופשת כזאת שיש עוצר בשעה 10, ומישהו יורה במישהו בעשרה לעשר. אמרו לו, למה ירית?
ברור שלא יגיע לביתה ב-10 דקות.
אז הוא לא יגיע הביתה ב-10 דקות. אז זה עבירה?
תלוי. ברמה הפורמלית יכול להיות שכן, אם אתה תופס את זה כתנאי.
זה תנאי, זה התנאי. הוא לא יגיע.
אם זה היה מנגנון, לא, אם זה...
המנגנון זה שהוא צריך להיות בבית, אני אומר לך, הוא לא יגיע.
תנאי בשפה הלכתית, אם זה היה תנאי במשמעות ההלכתית של המושג תנאי, אז ודאי, אי אפשר לראות פה, לפי הרמב״ם, אם לא כולם מסכימים לרמב״ם, אבל לפי הרמב״ם אי אפשר לראות פה. אבל שם זה לא תנאי, זה רק הוראה, זה לא קשור. אז ברגע שאתה רואה שהבן אדם הזה לא יהיה בבית, אז הוא מחבל כנראה, אז תראה בו. אבל זה לא... בלי כפר קסם, רגישויות כפר קסם. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אז זה מעורר את החשד, אז עכשיו תפסת אותו, תראה בו עכשיו, את חכה עד שתתפוס אותו. כן, זה כמו לחכות, תן מישהו מאיים עליך אם הוא עובר, חכה, תן לו לראות, אתה לא יודע אם הוא רוצה או לא. תן לו לראות קודם, ואז נראה אם צריך לטפל.
עבור בין שני אופנועים.
כן, כדי לדעת אם זה מסעית, כן, הגששים. אז ברמב״ם פה, בעצם מה שאומר המגיד משנה, זה שצריך את קיום התנאי בפועל כדי שהתוצאה תקרה. ועוד פעם, אם זה היה עגלה עם מילתא למפרע, אז אין בזה שום היגיון. כי כל מה שחסר לי זה רק מידע. אבל את המידע אני יודע, אני הרי יודע שהוא לא יבוא. אז מה הבעיה? אז אני כבר יודע היום את המידע שגם קיים היום. במצב הרגיל לא הייתי יודע את המידע הזה, למרות שהוא קיים. עכשיו אני גם יודע אותו. אז מה הבעיה? אז מה חסר? גם המידע קיים שהיא מגורשת, ואני גם יודע אותו, אז הכל בסדר. אלא על כורחנו, שזה שאני יודע זה לא מספיק, כי המידע לא קיים. המידע ייווצר רק אחרי 12 חודש למפרע. אוקיי? ולכן אתה לא יכול, זאת אומרת, היא לא מגורשת עד שזה לא יקרה, עד שזה לא יקרה בפועל.
אפשר, לא
היה
תנאי
פרסום
בשביל
להגיד
שזה לא יקרה. אולי הרופאים לא יודעים להעריך את תוחלת חייו, אבל ריבונו של עולם כנראה שכן יודע. אז המידע קיים. הידע הרפואי שלנו לא מספיק כדי לומר...
זה מצב אחר.
תוך חודשיים או תוך
חודשיים. שם זה עגלה עם מילתא למפריע, באמת. שם זה עגלה עם מילתא למפריע. אם בסופו של דבר התברר לי שבן אדם היה טריפה, רק אני לא ידעתי אם זה היה לו חור בריאות. עשיתי ניתוח אחרי המוות וגיליתי שהיה לו חור בריאות. אז מי שהרג אותו יהיה פטור באמת, למשל. למרות שאני לא ידעתי מזה וגם הוא לא ידע מזה. כי תכלס באמת המידע היה קיים, האיש היה טריפה. זה שאני לא ידעתי אז מה? זה גמרא מפורשת, כן? הגמרא רבי עקיבא ורבי טרפון אומרים, לא היינו בסנהדרין, לא נהרג אדם מעולם, בסוף פרק ראשון של מכות. לא נהרג אדם מעולם. למה? כי היינו שואלים אותו, היינו שואלים את העדים, האם ראיתם שם הנקב במקום סעיף היה? איפה שהוא דחף את הסעיף, יכול להיות שהיה שם נקב בכלל בריאה עוד קודם. אז הוא היה מת גם בלי הסעיף. אז הרגתם טריפה. אז בסוף לא מקבלים, רבן גמליאל אומר מרבים שופכי דמים בישראל, אבל גם רבן גמליאל מסכים שאם היינו יודעים שהיה נקב במקום סעיף, למרות שהרוצח לא ידע, אז ודאי יהיה פטור, הוא רואה טרפה. רק הוא אומר, לא חוששים לזה כי זה נדיר, זאת אומרת, אתה לא חושש שזה שהיה בדיוק נקב שם באותו מקום של הסעיף, אבל זה רק שאלה טכנית, זאת אומרת, אם הייתי יודע שיש שם נקב, באמת היה פטור, זה ברור. כי המידע קיים, אבל פה זה הנקודה, שהמידע בכלל לא קיים, המידע נוצר בעתיד והוא חל למפרע.
גם כשהוא מתח לחודשיים, המידע לא רק שהוא קיים,
לא, המידע לא במובן של ערך האמת, אלא המציאות,
פעולה, המציאות
קיימת. ושיטת בעל האיתור, הפסקה השלישית, כל פסקה כזאת זה עוד ראיה, שיטת בעל האיתור דסבירה לבתנאי דמעכשיו יכול לחזור מכל המעשה קודם שנתקיים התנאי, עיין בחידושי הרשב"א לגיטין עין זין, ועיין בספר תורת גיטין שם, כן, שזה של בעל הנתיבות, שהתמיהה גלויה, מאיזה יהיה בידו לחזור, הרי שמצידו כבר נגמר המעשה, ואין הדבר תלוי בידו. ואם קיימה התנאה, היא מגורשת למפרע, ואיך הוא ביד המגרש לשנות עכשיו מה שנתגרשה מכבר? מה הוא אומר? שיטת בעל האיתור, זה שאני מגרש אישה בתנאי שהיא לא תשתה יין עכשיו חודשיים. בסדר? אבל אני מגרשת מעכשיו, על מנת שלא תשתה יין חודשיים. טוב, עברו שבועיים, אני שם בינתיים לא שתת היין, הכל בסדר, אני רוצה לבטל את הגירושים. לא, התחרטתי, אני מבטל את הגירושים. אומר בעל האיתור, אפשר? יכול לחזור מכל המעשה, בתנאי של מעכשיו, יכול לחזור מכל המעשה קודם שנתקיים התנאי. בתנאי של אם, זה יותר פשוט, כי המעשה בכלל עוד לא חל, אז זה סביר שאני יכול לבטל, אבל כאן, בתנאי של מעכשיו, הרי המעשה כבר חל. אני יכול, אם לא יתקיים עוד התנאי, אני יכול לבטל. עכשיו, אם זה היה עגלה מילתא למפרע, אז אין בזה שום היגיון. ושברגע שהיא לא שתתה יין, אז התברר שמאז ומעולם הייתה, איך אפשר לבטל גירושין אחרי שהם כבר חלו? זה כמו לתת לאישה גט, ואחרי שבועיים להגיד, פוס, אני מתחרט, בואו נבטל את העניין. אין דבר כזה. הגט הוא לא, התנאי הוא לא שונה מהותית מזה, הוא רק ברר לך שאתה כבר נתת את הגט. אז אם היא לא שתתה יין, אתה נתת את הגט, איך תבטל את זה אחר כך? לכן הוא אומר, אם בעל האיתור אומר שאפשר לבטל, פירוש הדבר שהמעשה עוד לא נגמר. המעשה עוד לא נעשה לגמרי. מה זה אומר? שקיום התנאי הוא בעצם סיום של עשיית פעולת הגירושין. וכל עוד זה לא קרה, פעולת הגירושין לא הסתיימה, אז אני יכול לבטל את זה עדיין, אני יכול להתחרט. יש שאלה מעניינת בתשובת הראש. הוא מביא את זה? כן. הוא מביא... זה הקובץ שיעור עם... מרחיב את זה. יש שאלה האם אפשר לבטל ביטול. אני ביטלתי שליח. בסדר? עכשיו אני רוצה לבטל את הביטול. אם הוא יעשה שליח מחדש...
ביטול שליח עצמו זה שאלה אם אפשר, לא?
לא, ביטול שליח, מה הבעיה? הביטול שליח שלא בפניו, אז תקנו שיפקיעו את הקידושים בגלל הבעיות שזה יוצר, אבל אין בעיה עקרונית לבטל שליחות. אז אני רוצה עכשיו לבטל את הביטול. האם אני יכול להוליד את השליחות מחדש על ידי ביטול של הביטול? מקובל לחשוב שלא. מצד בכלל להגיד, כן, זה ברור. ברגע שביטלתי את השליחות, אז אמת, חזרנו למצב הראשון, מה מצב עוד לבטל את הביטול? יש שם איזושהי תפיסה שאומרת או לפחות אבא אמינה כזאת, שברגע שיצרת שליח, אין דבר כזה לבטל. כל מה שאתה יכול, זה להקפיא. אתה יכול להגיד, המינוי של השליחות כבר היה, מה שנעשה נעשה, הוא ממונה, הוא שליח שלי. כל מה שאני יכול זה, עכשיו אני לא רוצה שטיפה, לא רוצה שטיפה, לא רוצה שטיפה, לא רוצה שטיפה, אני מנטרל כל הזמן, הכוח הוא בידך, אבל אני כל הזמן מנטרל את זה, ואז אני מפסיק את הניטרול, אני מפסיק את הניטרול, אז הוא חזר להיות שליח. עוד פעם, להלכה הראש אומר, והקובץ שיעורים אומרים שזה לא אפשרי, לא מכיר מישהו שאומר שכן, אבל עצם זה שדנים בזה בכלל, זה אומר שיש פה איזה אבא אמינה כזאת. אז אני חושב שזה התשובת הראש הזאת היא המקור לקובץ שיעורים, והוא מדבר על ביטול של ביטול התנאי, נדמה לי. והוקשה לי מאוד שיטת הראש, אני ממשיך לקרוא באותה פסקה, בתשובותיו כלל ממי וממזיין, הוא בא בשולחן טור שולחן ערוך אבן העזר, דבתנאי דמעכשיו יכול לבטל התנאי שיקוים הגט בלא קיום התנאי. עיין שם שבער טעמו, משום דתנאי אבי דיבור, ועתי דיבור הוא מבטל דיבור. עיין שם. מה זאת אומרת? אני עשיתי גירושין בתנאי. נגיד שלא תשתי יין. ועכשיו אני רוצה לבטל את התנאי. לעשות את הגירושין מוחלטים, לא תלויים בתנאי. רוצה לבטל את התנאי. עכשיו, כשעשיתי את הגירושין, כבר עשיתי אותם בתנאי. זאת אומרת, כך נעשו הגירושין. זה סוג של ביטול של ביטול, צריך להבין. כי התנאי הרי מבטל את הגירושין, על הצד שזה לא יתקיים, ואני רוצה עכשיו לבטל את הביטול. זה הראש שממנו מתחיל כל הסיפור של הקובץ שיעורים. אז השאלה אם אני יכול לעשות דבר כזה, אז הראש אומר שכן, אני יכול לבטל את התנאי, למרות שבעצם פעולת הגירושין כבר נעשתה, וכשהיא נעשתה, היא נעשתה כבר בתנאי. אתה לא יכול לילד פעולת גירושין מעבר למה שכבר עשית. הרי מה שאתה בעצם רוצה לעשות זה פעולת גירושין יותר חזקה ממה שזה נעשה. אתה יכול להפחית משהו לכל היותר אם זה לא יתקיים, אבל איך אתה יכול להגביר? זאת אומרת, משהו שלא עשית, איך אתה יכול לעשות אותו רטרואקטיבית? אז הראש טוען שאפשר. למה? כי התנאי הוא דיבור. עכשיו אני מבטל את התנאי, אז אתי דיבור, מבטל דיבור. דיבור לא יכול לבטל מעשה, אבל דיבור יכול לבטל דיבור. אז את התנאי אתה יכול לבטל. וזה קשה מאוד, אומר רב שמעון, על פי מה שרגילים אנו לפרש בכל מקום, דאמרינא נגלה אל המפרע. היינו שאחר כך מתברר העניין שהיה מסופק אצלנו מקודם. ולפי זה קיום התנאי וביטולו הוא רק לברר אמיתות העניין בזמן הקודם. זה בדיוק התפיסה של נגלה מילתא למפרע. ואם כן, אם לא קיימה אחר כך התנאי, נתברר שבזמן הקודם לא חלו הגירושין כלל. ואיך יתבטל ויתחדש עכשיו עניין חדש על ידי מה שמבטל דבריו? אחרי זה היא תשתי יין. בסדר? נגיד אני ביטלתי את התנאי. ברגע שביטלתי את התנאי, אז היא מגורשת, נכון? עכשיו היא תשתי יין. כבר אין תנאי. בסדר, אבל הרי כשגירשתי אותה, אז היה מלווה בתנאי שהיא לא תשתה יין. זאת אומרת, אם היא שתתה יין, אז התברר שמעולם לא גירשתי אותה. וזה התברר כבר אז, שבכלל היא לא קיבלה גט, היא לא התגרשה בכלל. זאת אומרת, איך אפשר עכשיו פתאום להוליד גט יש מאין? זה בדיוק לבטל ביטול. זאת אומרת, הגט התבטל ואני מבטל את הביטול. זה בעצם מה שקורה כאן. אוקיי? אז לכן הוא אומר, זה לא יכול להיות. לפי התפיסה של עגלה עם מילתא למפרע, זה לא יכול להיות.
אם הוא עושה על זה תנאי, אם הוא עושה תנאי ש... אם היא תשתה יין, עכשיו הוא ייתן לה גט חדש, שהוא חלה. ואם יין, יתברר שהגט הזה הוא הגט שרציתי לתת. בעצם אי אפשר, כי כבר הוא יצא לדרך, הגט הראשון.
הוא כבר ניתנה את הראשון בשביל
הוא יצא כבר.
וזה עניין נפלא מאוד, ומה שרצו זה מפרשים לפרש דברי הראש, דסביר עלי כן דווקא בתנאי, לא משנה, בקיצור הוא דוחה את התירוצים השונים, וגם זה מכאן עולה הבא למפרש. והרשב"א כתב בתשובה סימן תש"ז, הפסקה הבאה, הובאו דבריו בבית שמואל אבן העזר, במקדש מעכשיו ולאחר למד, למד אמר דעה ויתנא, לא יוכל לגרש קודם קיום התנאי. אין מישהו מקדש אישה מעכשיו ולאחר למד. עכשיו זו שאלה מה הפירוש מעכשיו ולאחר למד, יש איזה מחלוקת משולשת שם בין המוראים, אבל אחת הדעות שזה תנאי. בסדר? שיעברו למד יום, אז אני מגרש, מקדש את האישה. בסדר? ואז הוא אומר, הרשב"א אומר, שהוא יכול, לא יכול לגרש את האישה לפני שמתקיים התנאי. אני נתתי לקידושין מעכשיו, זאת אומרת, מעכשיו ולאחר למד, נתתי לקידושין. ואנחנו מפרשים את הביטוי הזה שמעכשיו ולאחר למד, שזה קידושין, בתנאי שיעברו למד יום, אבל זה קידושין מעכשיו. את פעולת הקידושין עשיתי עכשיו. אז אם יעברו למד יום, יתברר שזה למפרע. אגב, זה כמו הרמב״ם, צריכים לעבור למד יום, הרי אני יודע שהם יעברו על המד יום האלה. נכון? אז מה הבעיה? מה יש לחכות? לא, צריך לחכות שיעברו למד יום. ואז היא תהיה מגורשת, מקודשת מעכשיו. עכשיו עברו שבועיים, ואני רוצה לגרש אותה. צריך הכל לאשתי כבר שבועיים. זה יתברר עוד שבועיים, אבל לאשתי עוד... אז אני יכול לגרש אותה. והרשב"א לא. אתה לא יכול לגרש אותה. לחכות את ה-30 יום ואז לגרש אותה, למרות שאחרי 30 יום היא תהיה מקודשת מעכשיו, אבל שבועיים אחרי זה אתה לא יכול לגרש אותה. ולמה לא? עוד פעם, בגלל שהקידושין בעצם מסתיימים רק בעוד למד יום, למרות שהם חלים מעכשיו. אז נכון, אם זה היה עגלה המילתה למפרע, לא היה בזה שום היגיון. העגלה התגלה שהיא הייתה אשתי כבר עכשיו, אז מה הבעיה אחרי שבועיים לגרש אותה? אבל פה זה לא התגלה, זה התחולל הקידושין של, 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 של מעכשיו. אז כל עוד זה לא יתחולל, איך אתה יכול לקדש, לגרש אישה כשהיא עוד לא אשתך? עוד לא קרה, עוד לא התחוללו הקידושין, היא עוד לא הפכה להיות אשתך. למרות שכשהיא תהפוך, זה יקרה למפרע. אבל כל עוד זה לא קרה, אז היא עוד לא הפכה להיות אשתך. איך אתה מגרש מישהו? זה דבר שלא בא לעולם. אתה לא יכול, זה גמרא נדמה לי באיזה מקום. גמרא אומר שאני לא יכול לתת גט לאישה שכשאני אקדש אותך, אז תהיה מגורשת. לפני שקידשתי אותה, אני נותן לה גט, לכשאני אקדש אותך תהיה מגורשת. אין דבר כזה, זה דבר שלא בא לעולם. אתה לא יכול לגרש אישה לפני שהיא אשתך, למרות שהתחולה היא אחר כך.
באופן כללי לבטל תנאים במקרים מהסוג הזה, הרי כאשר הוא יתנה את התנאי, הוא בעצם יצר זכויות וחיובים גם כלפי צד ג', האישה עכשיו פועלת על פי התנאי הזה שהוא יצר.
אוקיי.
למה אני נותן לו עכשיו לחזור בו מדבר כזה כאשר היא כבר פועלת על פי הדבר
מה
הזה?
מה שקורה בהלכה זה שזה תלוי בשאלה מי בעל הזכויות על המעשה, לא על מי משליך התנאי. המעשה הוא מעשה הגירושין. הוא מותנה בזה שהיא תשתה יין או לא תשתה יין. בסדר? אז מבחינת שתיית היין, כמובן, היא צריכה להחליט האם שותה יין, לא שותה יין, קבל את ההחלטות שלה. אבל מי בעל הבית על הגירושין? על הגירושין רק הבעל יכול להחליט. זה לא תולי בדעת האישה. זה בעל כורחה. ברגע שאני בעל הבית על הגירושין, אני יכול לעשות עם הגירושין, את הגירושין האלה בכל אופן שבו אני רוצה. אני יכול להתנות את זה בזה ולבטל את התנאי. כי אני הבעל הבית על המעשה. במקום שבו למעשה יש שני צדדים, אז אתה צודק, אז זה באמת לא יקרה. זה תוספות בכתובות בדף מ"ז, נדמה לי, תוספות מדבר שם מה קורה אם אני ביטול קידושין או ביטול מקח, לא משנה, בטענה של דאיתא דאחי. דאיתא דאחי לא התקדשה. כן, האישה התקדשה למישהו והתברר שהיא נפלה לייבום לפני אח שלו שהוא מומר. או מוקש חין, או ממשהו שהיא לא רוצה להתחתן איתו. אם היא הייתה יודעת שזה מה שיקרה, היא לא הייתה מסכימה להתקדש בכלל לראשון. בסדר? אז השאלה אם אני יכול לבטל את הקידושין. אז תוספות שמה אומר שאי אפשר, בגלל שבמקום שבו זה חוזה שתלוי בשני צדדים, אי אפשר לעשות דבר כזה. זאת אומרת, דעתך לא הייתה להתקדש, יש פה צד אחד. הוא חשב שהוא מקדש אותך, ואת הסכמת. אי אפשר שצד אחד פתאום יודיע, לא, לא, אני לא התכוונתי.
יותר הגונה
המפורסם
שאתה עשית
עם זה, זה בדיוק זה. כן, נכון, אז משם אני מכיר את התוספות הזה לעומק, אז עשיתי שם
ואם היא אומרת לו והוא מסכים לתנאי הזה,
מה?
אם היא אומרת לו שהיא מסכימה להתקדש לו בתנאי שאם בגלל שאח שלו מוקש חין ושניהם מסכימים, אז היא פטורה מייבום?
באופן עקרוני כן, הגונה אומרת אין תנאי בנישואין, אז אחרי שהם התחתנו אז התנאי כנראה מתבטל. למה התנאי מתבטל? כי אם אנחנו נעשה אחרי הנישואין את התנאי, אז יכול לצאת שהנישואין זה הבעילה. אז יוצא שהבעילה היא בעילת זנות, ואנשים לא רוצים להפוך את בעילתם לבעילת זנות. אז האומדנה של הגמרא זה שמשלב הנישואין כל התנאים שהותנו בשלב הקידושין בטלים. למרות שהם אפילו לא אמרו את זה. ככה מקובל בגמרא. למרות שעוד פעם, אם עשינו קניין ואמרנו לא, לא, אנחנו מתכוונים לזה ברצינות, אז בפשטות זה כן עובד, גם אחרי הנישואין. אבל, אבל בפשטות זה לא יעבוד אחרי, התנאים לא נשארים אחרי הנישואין. בכל אופן, אז אז הגמרא אומרת פה שכן, שהוא יכול, לא יכול לגרש אותה לפני קיום התנאי. מה זה אומר? זה עוד ראיה לזה שקיום התנאי זה לא מגלה למפרע שאתה אשתו, כי אחרי למה יש מניעה לגרש אותה? היא כבר אשתו. זה שאני לא יודע את זה עדיין, אז מה? זה יוודע לי אחר כך שאתה אשתי. אלא עוד פעם רואים שהמעשה העתידי מחולל את הקידושין, לא מגלה שהיו קידושין, וזה עוד פעם העניין שניקם להבא למפרע ולא כן, ולא יגלה מילתה למפרע. אוקיי, פה יש איזושהי הערה על פעולה. כן, ועוד קשה מהפסקה האחרונה, ועוד קשה מעד הכתב הרשב"א בחידושיו בפרק המגרש, במגרש על תנאי שתינשאי לפלוני, שאם ניסית לאחר קודם קיום התנאי, אם יגרש א' בגט, אז יתקיים התנאי אחר כך, ואז יגלה מילתה למפרע שלא הייתה אצלו בזנות. עיין שם, ולשיטתו סותרים דברי הרשב"א אלו. רגע, טוב, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. זה לא עוד ראיה, זה דיון בתוך הרשב"א. בכל אופן, אז אלה, זה אוסף של דוגמאות שמראה לנו את המשמעות של הפעולה אחורה בתנאי. בעצם מה זה אומר מבחינתנו? כל העניין הזה של התנאים, באתי להראות שמבחינת ההלכה יש דבר כזה חזרה אחורה בזמן. זאת אומרת, או השפעה סיבתית אחורה בזמן. הרי חילקתי בין כמה רמות של התייחסות אחורה בזמן. דיברתי על מצב שבו בעצם יש מידע שקיים כבר מזמן המעשה, רק אני לא יודע אותו, והמידע מובא לידיעתי מאוחר יותר, כן, נגיד, נולד לי תינוק, ואני לא יודע אם זה בן או בת, נכנסתי לחדר הלידה וגיליתי שזה היה בן. אז שם ברור, זה היה בן גם קודם, זה שאני לא ידעתי, אז מה? יש מצבים שבהם התינוק נולד רק אחר כך, אבל הוא בר כבר היה בבטן, והוא עדיין היה או בן או בת, אז זה אותו דבר ברמה העקרונית, עדיין. יש מצבים שבהם זה באמת אירוע עתידי, אבל האירוע העתידי הזה הוא אירוע טבעי. נכון? דיברנו על זה. אז אם זה אירוע טבעי, לפחות לפי התפיסה הדטרמיניסטית, ואני חושב שהטבע לפחות הוא דטרמיניסטי, אז בעצם עדיין המידע קיים עכשיו. כי מי שיודע את כל הנתונים, הקדוש ברוך הוא יכול לדעת מה יקרה שם בעוד כמה ימים, ולכן שוב פעם זה בעצם רק מידע שחסר לי, אבל בעצם הוא קיים. יש מצבים שבהם האירוע העתידי הוא אירוע של בחירה. ברגע שזה אירוע של בחירה, אז המידע עצמו לא קיים, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה. ואז מה? ואז אולי זה יהיה ברירה, אנחנו נגיע לסוגיית ברירה, זה הסוגיה הבאה שאני רוצה לעסוק בה. אבל אז אי אפשר להגיד פה יגלה מילתה למפרע, שום דבר לא מתגלה למפרע, כי המידע לא היה קיים, זה לא קורה למפרע.
איזה נקרא
למשל נפקה מידע? עכשיו אני אומר, הרי זה כותב גט לשם אותה אחת שתצא בפתח תחילה, זה סוגיית ברירה. כן, אז אותה אחת שתצא מחר בפתח תחילה, זה מעשה של בני אדם. בני אדם מחליטים, היא בחרה לצאת ראשונה, או שהיא בחרה לצאת ראשונה, זה אירוע של בחירה, אז זה, מידע על זה בכלל לא קיים היום, אז איך אפשר להתייחס לאישה על סמך מידע עתידי שתלוי בבחירה? והדרגה האחרונה, רביעית או חמישית, אני כבר לא זוכר את הספרור, זה שהאירוע העתידי הוא לא רק מגלה משהו על ההווה, אלא הוא מחולל את ההווה. זאת אומרת, סיבתיות אחורה בזמן. עכשיו, התנאי זה דוגמה לדרגה הכי קיצונית שיכולה להיות. זאת אומרת, שאירוע עתידי, ולא רק סתם אירוע עתידי, אלא אירוע עתידי שתלוי בבחירה של בן אדם, זאת אומרת שהמידע לגביו לא קיים בכלל, עדיין יכול לקבוע סטטוס בהווה. עכשיו, הדבר הזה לא, ברמה הפילוסופית, כמו שאמרתי קודם, לא יכול להיות יגלה מילתא למפרע. הוא לא יכול להיות יגלה מילתא למפרע, כיוון שזה באמת לא מידע שקיים למפרע. כל מה שזה יכול, למרבה האירוניה, זה רק להיות סיבתיות אחורה בזמן. כן, גם זה בעייתי במובני הסיבתיות, אבל זה הדבר, אם ההלכה מאפשרת את זה, זה הדבר היחידי שיכול להיות. כי יגלה מילתא למפרע לא יכול להיות במצב כזה. בסדר? אז לכן, למרות שזה נראה יותר מרחיק לכת, שזה לא רק יגלה מילתא למפרע, זה אפילו סיבתי, זה לא נכון. זה בעצם היותר סביר. כי יגלה מילתא למפרע על סיטואציה כזאת, זה מאוד לא סביר להגיד. כי לא יכול להיות שהמידע יתגלה למפרע, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יודע אותו. אין מידע כזה. זה לא יתגלה שום דבר למפרע. המידע הזה נולד בעוד שבוע. בסדר, אבל אם אני אומר שהוא מחולל את העבר, נכון, הוא לא אומר לי שזה מה שהיה בעבר, הוא מחולל תוצאה על העבר, למרות שהמידע באמת הוא מידע של העתיד, הוא מחולל תוצאה על העבר. אני אנצל אולי את הכמה דקות האלה, אני חושב שלא דיברתי על זה, אז אני אדבר על זה כאן, כי זה קשור לתנאים, אבל זה ישמש אותי גם בהקשר של ברירה, זה בפעם הבאה נדבר על ברירה. דיברתי על זה שהאישה בזמן, מה היא באותם הימים, שהאישה גם מגורשת וגם לא מגורשת, רב שמעון, זה גם רב שמעון שקופ. אז אני אדבר על זה עכשיו כדי לשלים את התמונה של התנאים. רב שמעון שקופ שואל, מה קורה אם אני מגרש אישה בתנאי שהיא לא תשתה יין, נגיד, חודשיים? מה הסטטוס, מעכשיו, אני מגרש אותה מעכשיו, בתנאי שלא תשתה יין חודשיים. מה הסטטוס שלה בחודשיים האלה? הגמרא שואלת, מה היא באותם הימים? אז היא מדברת שיש פה דיני ספקות. בגדול. עכשיו יש איזה מחלוקות ראשונים, אני לא נכנס עכשיו לכל השאלה אם זה דבר שסביר שיקרה או שהוא בידך, אז יכול להיות שאתה כן יכול להקל, אבל אם לא, אז זה דיני ספקות, באופן עקרוני. עכשיו, רב שמעון טוען שהדבר הזה הוא לא ספק. אלא האישה היא גם מגורשת וגם לא מגורשת. כמו החתול של שרדינגר, בדיוק, זה סופר פוזיציה כזאת בשני מצבים, וכאשר התנאי מתקיים או לא מתקיים, אז קורית קריסה. אתה בוחר את אחד משני הערוצים, עד עכשיו שניהם חיו במקביל, וברגע שקרה משהו, זה כמו בניסוי, בתורת הקוונטים, אז יש כמה אפשרויות בחציות, והניסוי מקריס את המערכת לאחת מהאפשרויות. זאת אומרת, הניסוי לא רק מגלה מה קורה שם, אלא משפיע על מה שקורה שם. הוא מכניס את המערכת לתוך אחד המצבים, כן? אני יודע, ניסוי של שני סדקים. אז אני יורה אלקטרון למסך שיש בו שני סדקים, בסדר? אלקטרון בודד, לצורך הדיון. אז בעיה שזה אלקטרון בודד, אני יכול לראות שהוא, למרות שהוא אלקטרון בודד, הוא עבר דרך שני הסדקים. לא רק שהוא עבר דרך שני הסדקים, אלא האלקטרון הזה מתאבך עם עצמו. זאת אומרת, יש סרט צילום לפני שני הסרטים, אתם רואים כאילו שיש פה איזשהו גל, שהוא עבר דרך שני הסדקים ביחד. זאת אומרת, הוא עבר גם דרך זה וגם דרך זה. למרות שזה אלקטרון בודד. אם אתה שם גלאי, על אחד הסדקים, אז בדיוק, אז התוצאה היא שהוא עובר רק דרך אחד מהם. או שהוא עובר דרך זה, ואז הגלאי מראה שהוא עובר דרך זה, או שאם הגלאי לא מראה כלום, אז הוא עובר דרך שם. תראו בסרט הצילום, אם שמתם גלאי, בסרט הצילום תהיה נקודה אחת, איפה שהאלקטרון פגע, או פה, או פה. אם לא שמתם גלאי... מה? סרט הצילום הוא אחרי. הגלאי הוא ברילטה, אם הגלאי, אם אתה עברת ב...
איך הוא מגלה?
זה מכאן הוא לאבא למפרע. בסרט הצילום, זה ממש מכאן לאבא.
הוא צילם אבל.
לא, בסדר.
מה שקורה זה שאתה שולח אלקטרון, ופה יש מסך שבו יש שני סדקים. סרט הצילום הוא פה.
או אחרי,
כן. עכשיו, דרך איפה שהאלקטרון עובר, הוא פוגע בסרט הצילום, וזה הצילום.
זה רק את התוצאה. הגלאי
הוא בסדק.
בדיוק. הגלאי הוא בסדק עצמו.
אם הוא עובר בסדק.
עכשיו, מה שקורה זה ממש הגלאי מילטה למפרע. ממש מכאן הוא לאבא למפרע. זה לא הגלאי מילטה למפרע, יש מקום לדון, זה מעניין. כי הסרט הרי מגלה מה היה בסדקים. כי ברור שהמעבר בסדקים קובע מה קורה, אבל כיוון שהוא מגלה את זה אחרי, אז מה שקרה קודם הוא פתוח. אבל אם אתה שם את הגלאי על הסדקים, אז זה אומר שהמידע כבר קיים בזמן המעבר בסדק. בסדר? זה ממש דומה בהרבה מאוד מובנים לנושא שלנו, עוד נגיע לזה כשנדבר על ברירה.
מה זה אומר, שהגלאי משפיע בשיטור?
כן. זה ככה מקובל לחשוב שהמדידה משפיעה. כן, לא, גם בפרשנויות של תורת הקוונטים זה לא לגמרי מוסכם.
הגלאי הוא התודעה.
אז זה השאלה שם. פונוימן ויגנר רצו להגיד שזה תודעה אנושית, אבל זה אגב יש ניסיונות שמראים שלא. לפחות יש כמה ניסיונות כאלה, אני לא יודע אם כולם זה מוסכם, אבל יש ניסיונות שמראים שלא. למשל עושים מה קורה אם שמים גלאי והגלאי שולח את המידע איפה עבר האלקטרון לתוך מחשב. בסדר? ואני זורק את סרט המחשב לפח. אף אחד לא מסתכל. אני לא יודע מה הגלאי הראה. עדיין יוצא שאין התהפכות. זאת אומרת, זה עובר דרך אחד הסדקים. זה ניסוי שאני ראיתי למשל במאמר שעשו, וזה אומר שזה לא צריך תודעה אנושית. עכשיו השאלה היא, מה ההבדל בין גלאי לכל נתון פיזיקלי? למה הסדק עצמו הוא לא גלאי? הסדק יודע שהאלקטרון עבר דרכו. מה המיוחד בגלאי? אלא אם כן אדם מסתכל עליו, אז אני מבין. אבל אם לא, אז מה זה משנה? טוב, לא יודע. זו שאלה, נדמה לי שהיא עוד שאלה פתוחה, אני לא מספיק בעניינים, אבל נדמה לי שזה עוד, לא יודעים בדיוק להסביר מה קורה שם. בכל אופן,
יש פרשנויות.
כן.
אף אחד מהם לא...
כן. בכל אופן, אז מה שקורה זה ש, 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 רב שמעון טוען שזה גם, שזה גם, היא גם מגורשת וגם לא מגורשת, ניצל בסופרפוזיציה. בסדר? היא גם מגורשת וגם לא. עכשיו, כשיבוא התנאי, אז התנאי זה בדיוק לשים את הגלאי, כן? כשאני, שהיא תקיים את התנאי, אז...
זה טיפה הסבר המוסד של פרופוזיציה.
מה?
בהקשר הזה.
לא הבנתי?
מה זה מגורשת וגם לא מגורשת?
רגע, זה, שם אני חותר.
כמו זה משהו, גם חלקי וגם
גלאי. כן. אז, אז הקיום של התנאי בעצם מגלה למפרע שבחרנו את אחד הערוצים, שהיא הייתה מגורשת תמיד, או שלא הייתה מגורשת תמיד, אם תלוי אם התנאי יתקיים או לא יתקיים. כך טוען רב שמעון שקופ. אז כשדיברתי על זה בישיבה, בירוחם, שלמדנו את הסוגיה הזאת, אז אמרתי את הדבר. אז אמרתי, מה הבעיה? בזמן שבין לבין היא גם מגורשת וגם לא מגורשת, ומיד כאילו עברתי הלאה, לא הרגשתי שאני אומר פה משהו מיוחד. זה נראה לי מובן לגמרי, מה הבעיה? אז החבר'ה עוצרים אותי, שאני אומר, רגע, מה זאת אומרת? אם היא מגורשת, אז זה אומר שלא נכון. אם יש את איש, אז היא לא מגורשת. אם היא מגורשת, היא לא יש את איש. מה זאת אומרת שהיא גם יש את איש וגם מגורשת? זה גם איגור, זה משולש עגול, מה, זה גם, מה, מה זה הדבר הזה? אז ככה עצרתי רגע, לא, באמת תפסו אותי במערומיי, כאילו, איך אמרתי שטות כזאת ובאדישות, זאת אומרת, ואז ככה נפל לי הסימון, אז זה כתבתי אחד המאמרים הראשונים שלי, על מה היא חלות, בצוהר, כתבתי, צוהר ב'.
יש
לדבר,
זה משהו
למחלוק
את הבית, זה רב, ולמדבט,
לא זוכר, בכל אופן, הטענה שלי הייתה זה שחלות זה לא מה שאנשים חושבים. זאת אומרת, אנשים בדרך כלל חושבים, כשאני אומר שאישה יש עליה חלות גרושה וחלות אשת איש, אנשים מבינים שזה דבר סותר. למה? כי הם מבינים שכשאני אומר שיש עליה חלות גרושה, פירושו שהיא גרושה. אבל זה לא נכון. להגיד שיש על אישה חלות גרושה, אין פירושו שהיא גרושה. בדרך כלל, כשיש עליה חלות גרושה, התוצאה היא שהיא גם גרושה. היא אסורה לכהן, היא מותרת לעולם, זאת אומרת, יש לזה כל מיני השלכות. כן? אבל זה רק תוצאה. אין לזהות את שני הדברים. ואז אמרתי להם, זה, החבר, סיפרתי לכם פעם על החבר שלי שאנחנו אוספים דוגמאות. דוגמאות ודוגמאות להחלפה, והיה לנו אוסף דוגמאות. דוגמאות לכל מיני דברים. דוגמאות זה דבר יפה, כדאי לאסוף דוגמאות. אז אחת הדוגמאות שאספנו היה לגבי חיפשתי פעם משהו שאין לו הפך. האם יש משהו שאין לו הפך? לא מצאתי. אז הלכתי אליו, שאלתי אותו, תגיד, מה, יש משהו שאין לו הפך? אני כאילו לא מצליח לחשוב על משהו שאין לו. אז הוא אומר, ציפור אין הפך, לענן אין הפך, לכיסא אין, חסרים דברים שאין להם הפך. אז התחלתי לחשוב, רגע, אז איך לא עליתי על זה? הרי אני עברתי דבר דבר, לא הצלחתי למצוא. ואז תפסתי שציפור, ענן, כיסא זה הכל עצמים. לעצמים אין הפך. הפך זה יחס בין תכונות. אין עצם שהוא ההפך מעצם אחר. יש שני עצמים שיש להם תכונות הפוכות. נגיד שאני אומר שבתוך תבשיל יש גם מלח וגם סוכר, אין שום בעיה להגיד את זה. אבל להגיד שהתבשיל הוא גם מלוח וגם מתוק, לגמרי מלוח ולגמרי מתוק, כן? בלתי אפשרי. אם הוא מלוח אז הוא לא מתוק, אם הוא מתוק אז הוא לא מלוח. כי מלוח ומתוק זה תכונות, אבל זה שיש בתוכו מלח וסוכר זה עצמים. עצמים יכולים, שני עצמים עם תכונות הפוכות יכולים להיות באותו מקום. תכונות הפוכות לא יכולות להייך, כן, להפיין את אותו עצם. כן, בתבשיל יכול להיות גם מלח וגם סוכר, אבל התבשיל לא יכול להיות גם מלוח וגם מתוק. עכשיו, כשאני אומר שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה, מה שאני אומר זה שיש עליה חלות גרושה ויש עליה חלות אשת איש. מה יקרה בפועל? זה כוונה, יש בתוכה גם מלח וגם סוכר. כי חלות זה עצם, זה אובייקט. אובייקט מופשט כמובן. אבל חלות זה אובייקט. רובצת, היא סוחבת עליה תרמיל של גרושה. והיא גם יש עליה תרמיל של אשת איש. עכשיו, בדרך כלל אישה שיש עליה תרמיל של גרושה, אז הסטטוס שלה זה שהיא גרושה. זה כבר סטטוס משפטי, זה לא תרמיל, זה תכונות. מה זה אומר? אסור לה להתחתן עם כהן, היא מותרת לעולם. יש לזה השלכות. ההשלכות ההלכתיות זה התכונות, אם זה מלוח או מתוק. בדיוק. אז זה המלוח והמתוק. התרמילים זה המלח והסוכר. אוקיי? אז אני אומר שיש על האישה חלות גרושה וחלות אשת איש, פירושה שהיא סוחבת שני תרמילים. עכשיו נכון, יש שאלה מעניינת, מה ההלכות שרלוונטיות לגביה? מה יהיה הטעם של התבשיל שיש בתוכו גם מלח וגם סוכר? אז יהיה בו קצת מלח, קצת מלוח וקצת מתוק. מה זה אומר? זה ייראה כמו דיני ספקות. זאת אומרת, לכהן היא תהיה אסורה בתור גרושה, אבל היא גם תהיה אסורה לכל העולם בתור אשת איש. כי גם זה וגם זה. אבל אין שום בעיה להגיד את זה. אין סתירה בין עצמים, יש סתירה בין תכונות. והתכונות... אז זה רב שמעון, רב שמעון שאומר, אני אומר, זה הפרשנות שאני נותן לרב שמעון, שהיא גם גרושה וגם אשת איש, זאת הכוונה. גם רב שמעון גם הבין את זה היטב, כי הוא אמר שמה שזה לא באמת דיני ספקות במובן הרגיל. הוא מרגיש בזה שזה לא דיני ספקות, כולם מתייחסים לזה כספק. זה לא ספק, זה ודאי. נפקמינה. מה יקרה למשל אם יש שם דין דרבנן? כהן מדרבנן רוצה לשאת את הגרושה הזאת, בסדר? סתם אני אומר. או שהתקדשה רק מדרבנן, בסדר? בקידושין דרבנן היא התקדשה. אוקיי? ועכשיו היא גרושה, אז היא גרושה דרבננית. עכשיו, כהן רוצה לשאת אותה. עכשיו, היא ספק גרושה, ספק אלמנה. נכון? כשהבעל מת, אז אנחנו לא יודעים אם היא גרושה או לא. ספק גרושה, או באותם הימים, לא משנה. אז היא גם גרושה וגם אשת איש, אבל היא ספק. בסדר? וזה רק גרושה דרבנן. ספק דרבנן אפשר להקל. נכון? מה פתאום? זה לא ספק. היא גם גרושה וגם אשת איש. אז מה אכפת לי שהיא גרושה מדרבנן? עדיין היא אסורה לכהן, היא אסורה לכהן מדרבנן. אם זה היה ספק, אז היא או גרושה או אשת איש, בספק אני יכול להקל. אבל פה זה דומה לספקות, אבל זה לא ספקות, זה גם וגם. היא גם גרושה וגם אשת איש, אז היא תהיה אסורה בוודאי לכהן, גם היא גרושה מדרבנן.
חצי עבד
וחצי בן חורין זה לא ספק, זה גם עבד וגם בן חורין, ברור, לא יכול שם דיני ספקות. נגיד מה שאסור על עבד מדרבנן יהיה אסור עליו על חצי עבד חצי בן חורין, זה ברור, יהיה אסור מצד עבד שבו, ומה שאסור על בן חורין יהיה אסור מצד הבן חורין שבו. זה בדיוק, זה דומה לספקות, אבל זה נקרא בלשונו של רב שמעון, בלשון האחרונים אחרי רב שמעון, זה נקרא ספק ודאי. זה לא ספק, זה בעצם ודאי דו צדדי.
חמוץ מתוק.
כמו מי שמקדש, דיברנו על קידושין שלא מסורים לביאה פעם, אני חושב, מה קורה עם מישהו שמקדש אחת משתי נשים? אני בא לאבא ואני נותן לו פרוטה, אחת משתי בנותיך המקודשת לי. ולא אמרתי מי מהם, לא אכפת לי מי מהם. בסדר? אז בדרך כלל מבינים שדיני ספקו, שזה ספק. יש פה בעיה של קידושין שלא מסורים לביאה וכו', אבל לפי הרמב״ם זה לא יכול ללכת, כי לפי הרמב״ם ספק מדאורייתא הוא לכולה. רק מדרבנן צריך להחמיר בספק דאורייתא. אבל מדאורייתא אתה יכול להקל. אז אם יש לי ספק מי מהם אשתי ומי לא אשתי, אז מה הספק? פה אני יכול לבוא, הרי מה הבעיה? שעל כל אחת מהן אסור לי לבוא, כי היא ספק אחות אשתי. כי אם השנייה היא אשתי, אז היא אחות אשתי, אסור לי לבוא עליה. וכנה לשנייה. אז יוצא שכל אחת מהן היא ספק אחות אשתי. אבל לפי הרמב״ם בספק, הרי מדאורייתא אפשר להקל. זה רק דין דרבנן שצריך להחמיר בספקות. אז מדאורייתא אפשר, אז למה זה קידושין שלא מסורים לביאה? אני יכול לבוא על כל אחת מהן, ספק דאורייתא לכולה. לפי הרמב״ם. אז הטענה שלי, זה הקושיה שלי, רב שמעון עונה שם מקום לקושיות אחרות. לפי רב שמעון אין קושיה בכלל. זה לא ספק מי מהן היא אשתי. שתיהן, כל אחת מהן היא אשתי קלושה. זה עוד פעם סופר פוזיציה קוונטית כזאת. זאת אומרת, גם זאת אשתי וגם זאת אשתי, שניהם נכונים, לא שאני לא יודע אם זה זה או זה. זה לא כמו אני לא יודע באיזה סדק הוא עבר, הוא עבר בשני הסדקים. שתיהן נשותיי, כל אחת מהם היא לא לגמרי אשתי, אלא אשתי קלושה. אבל זה לא ספק. אז כל אחת מהם היא בוודאי אשתי קלושה, ממילא גם כל אחת מהם היא בוודאי אחות אשתי קלושה. לכן אסור לי לבוא עליה, אפילו שזה מדרבנן. זה לא משנה. גם לפי הרמב"ם אסור לי לבוא עליה. לכן זה קידושין שלא מסורים לביאה, גם לפי הרמב"ם. אז לכן המצב של קידושין בעצם יוצר איזושהי סופר פוזיציה כבר זאת, ועם זה אני כשנגיע לברירה עכשיו, זה הסוגיה הבאה.